החיים עם הסופר חיים ולדר. שנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר. אנחנו עם הטכנאי אורי כהן והמפיק שלמי פולק, ועם הטלפונים שלנו 03-593-93. אני רוצה להגיד לכם, לפני שאני מתחיל את המסע השאלות והתשובות, אתם יודעים, אני בימי בין הזמני, ולנו בין הזמני מאוד ארוך שכלל את הקורונה, מוביל המון חיכוכים בין הורים לילדים, ואני רוצה למנוע כאן לפחות חלק גדול מאשר מהחיכוכים הללו. אני לא רוצה שוב לנקוב בדברים שיזהו, אבל מתקשר אליי אבא שהוא גילה אצל הבן שלו MP3, וכשהוא אומר לי את זה, אז אני אומר לעצמי, מי יודע מה יש ב-MP3 הזה? אז הוא אומר לי, זה שיחות בנושא חזרה בתשובה, בנושא של זוגיות, בנושא של כל מיני הרב פנגר, ואני אומר לו, נו, והוא אומר לי, מה נו זה? מה, ילד בן 15 לשמוע כאלה שיחות? אני אומר לו, קודם כל כן, ונניח שלא. הילד שלך יושב ולומד, אומר לי כן, הילד שלך צדיק, אומר לי כן. אמרתי לו, הוא קצת רוצה, אתה יודע, לדעת יותר קצת, זה הגניבה שלו, תשמח, תרקוד, שזה הבעיה שלו. ולקח לי המון המון זמן לשכנע אותו ולהסביר לו שבאמת, באמת, וגם הזכרתי לו, עשיתי דבר מאוד פשוט, אמרתי לו, בוא תזכר בילדות שלך, כשאתה היית בן 15, יכול להיות שגם אתה התעניינת בדברים, ואז קשה, היה קצת קשה לו, אבל כן הוא נזכר בסוף שגם הוא, ופשוט אמרתי לו, בוא, במקום שאתה תשפיל אותו, וזה מה שהוא עשה, אתה שקרן, אתה רמאי, אתה גנב, אתה לא גנב, אבל מילים מאוד קשות, אמרתי לו, תחזור בך, אתה לא יודע מה דבר כזה יכול לעשות לילד. אני, מה שאני רוצה להגיד כאן זה שבואו נמנע את הדברים שלא צריך. יש כאלה שהם פשוט מחפשים צרות. המקרה הזה הוא מקרה, הילד שלו יכול להיות רבורך רוזנבלום שיהיה גדול. זה ילדים שנעשים נערים, יש לפעמים איזה רצון כזה, איזה מפנטזיה, שאנחנו יכולים לשלוט על הכל, אנחנו לא יכולים לשלוט על הכל. והאמת היא שאנחנו לא אמורים גם לשלוט על הכל. אנחנו מחנכים את הילד עד גיל 13, אחר כך הוא הולך ומתפתח, אנחנו אומרים ברוך שפטרנו, ואנחנו מקווים שהוא ילך לפי החינוך שלנו, ממשיכים ללוות אותו, לא להגזים, לא לחפש צרות. 03-593-93, אנחנו עם המאזין הראשון לשעה השנייה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
אני רוצה בבקשה לשאול לגבי הבן שלי, בן 5.5. הוא ילד טוב בחדר, הרבי שלו אומר שהוא יושב ולומד, הוא שקט בחדר וכולי, אבל בבית הוא ממש אנרגטי, זה הגיוני, נתפס לטוב. אבל מה שקורה זה שהוא מתפרץ הרבה בזעם, זאת אומרת נגיד אחותו הרגיזה אותו, אז הוא עכשיו ילך ויתן לכל שאר האחים מכות, ויפתח את כל המגירות של המטבח, וישליך דברים מהספה לרצפה. כאילו מאבד, כאילו, אפילו מרגיזים אותו קצת, ישר הוא כבר מתעורר ככה בצורה מאוד, וניסינו בטובות, ניסינו גם בעונשים, אבל אני לא רואה לאן, כאילו אני לא רואה שום... אני לא רואה שזה עוזר, אחרי שהוא לא מקבל את המנה האחרונה או משהו כזה, בסוף הוא גם חוזר בתשובה, ואני כמובן מקבלת את זה, זה כולי, אבל אני מרגישה שזה לא דרך.
בן כמה הילד?
זה מאוד הוא בן 5.5.
רק בן 5.5. והילדים שכנגדם, זה הילדים יותר קטנים?
אחת יותר גדולה וכל השאר יותר קטנים, כולם באותו גיל, פחות או יותר.
וכלפי הגדולה איך הוא מתנהג?
לא משהו, אין לו דווקא נגד מישהו מסוים, זה לא שהוא רב דווקא עם מישהו. נגעו לו בקרה.
לא, לא, אבל אני כן רוצה להבדיל. אני רוצה קודם כל להבדיל שלגבי הגדולה אנחנו צריכים ממש ממש בחומרה להגיב אם הוא מתחיל איתה. לא, מתחיל בכל מקרה, אבל אם הוא מגיב, השאלה אם הקטנים מכבדים אותו, נותנים לו את הכבוד שלו, או שמתחילים איתו גם הם.
אז הנקודה של סמים הוא כן צדק, זה לאו דווקא שהוא מתחיל, הוא דווקא לא מתחיל, לאו דווקא מתחיל, לפעמים באמת מעצבנים אותו.
אז אני מציע שאם מעצבנים אותו, אל תסיכלו. מי שמעצבן אותו, שישלם עיסה בתוצאות, גם אם התוצאות מאוד קשות.
אבל לפעמים אני יכולה להגיד לו לא, אני לא מרשה את זה, אני לא מרשה עכשיו איגלו, ואז הוא לוקח דברים, זורק ו...
טוב, זה, בוא נטפל אחד אחד. קודם כל, בוא נעשה סדר. כאשר מתחילים איתו קטנים ממנו, אנחנו לא נתערב אם הוא יגיב. זה החוק שלי לגבי כל הילדים בעולם.
שאנחנו... גם אם הוא מרבית, כשהילדה בת שנה וחצי...
שנה וחצי לא, חלילה. שנה וחצי לא.
אבל... אז כאילו אני רק אקח אותה, אני לא אגיד לו כלום.
כן, 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 לא, גם שנה וחצי גם הוא יענש, שלא מרביצים לילדה בת שנה וחצי, כי היא לא מבינה. היא לא מבינה מה שהיא עושה. אז זה צריך למנוע, כי זה סכנה. אבל ילד שכבר מבין, הוא יבין לא להתעסק איתו. עכשיו, בנושא הזה, אבל כן, אני כן קולט שיש לו בעיה מסוימת של ציות, בעיה מסוימת של... עכשיו, בואי אני אסביר לך איך זה עובד. את אמרת לי מקודם, שאחר כך הוא חוזר בתשובה. עכשיו, לי חשוב להגיד לך ולכל מי ששומע שאין שום... סליחה, זה מאוד מאוד חשוב שילד חוזר בתשובה, אבל אין זה שום משמעות חינוכית לילד שהוא חסר שליטה, שהוא מתנהג כחסר שליטה. זאת אומרת, ואני אסביר. הרבה ילדים בשעת מעשה, כשבא להם, נגיד בא להם משהו, ומתחילים לעשות טרור עד שהם יקבלו, ואחרי שהם מקבלים, הם פתאום מתחרטים למה שהם עשו, ובאים, ובקשים סליחה, וההורים נורא מרגישים שיופי, ברוך השם, הוא הבין, הוא לא הבין כלום. מה שהוא עשה זה עוד יותר גרוע מהכל, זה כמו סוג של עיסב, זאת אומרת שגם זה וגם זה. זאת אומרת, הוא גם נהנה וגם עכשיו הוא צדיק יצא. וזה שני דברים. זה כאילו, זה מנגנון כזה שלא יכול להתנגד לסיפוק מיידי, ואחר כך, מה אכפת לו להגיד וכה סליחה? יש כאלה שבאמת גם את זה לא יודעים שזה אולי...
אבל זה לפני, אבל... אני עומדת על העקרונות, אמרתי שהוא לא יקבל, הוא לא יקבל, אם אני כבר אמרתי... אז אני לא אתן, אני לא
ארד. היא מצוין, קודם כל זה מצוין. אז זה מצוין. עכשיו, אבל אנחנו, אם הוא עשה משהו, נגיד הזיק משהו, שבר משהו, לא יודע, הרביץ למישהו בגלל התסכול שלו, או חוץ מזה שהוא לא יקבל את מה שהוא רצה, הוא חייב להנש גם על ההתנהגות שלו. זה עונש נוסף. אני אסביר גם למה. כי אחרת זה שיטת מצליח. ילד בא ואומר, אני אעשה בלגן, אני אשבור משהו. עכשיו, הכי הרבה יכול שאמא שלי... תיתן לי ואז אני ארוויח, יכול להיות שלא תיתן לי, אבל בכל מקרה אני לא אשלם כלום על זה שאני עשיתי, וזה לא כך צריך להיות. הוא צריך לשלם על מה שהוא עשה בנפרד ובזומן, לא יודע אם בזומן, אבל הוא צריך לשלם על זה. הוא צריך לדעת
נגיד לאסוף את זה, זה מספיק.
לא, זה לא מספיק לאסוף את זה, זה הדבר הראשון שהוא צריך, זה לאסוף את זה. חוץ מזה, לעצם ה... אם הוא לא יענש על זה, הוא יתרגל לזה. וילד שזורק דברים הופך לבעל שזורק דברים. ובעל שזורק דברים... מצידי, 10 עונשים, סליחה שאני אומר, מה זה 10 עונשים? באותו רגע, אתה עשית את זה, אתה ביקשת מחר, לא, אתה זוכר שזרקת, אצלנו לא זורקים. הנושא של אלימות כלפי חפצים מתרגמת בסוף לאלימות כלפי אנשים. ולכן, ברגע שילד זרק משהו, אני בבית שקראתי לזה, לסגור את כל הברזים. בערך היה לוקח כמה ימים שכל שבקשה לו, התשובה היא לא. לא, אתה עשי... שוב, לא על כל דבר, לא על כל מכה שנותן לילד, או על כל איזה משהו שהוא עשה, או הלך, או אכל משהו, או הלך חוצה בלי לשאול. אלה עונשים מקומיים, אם צריך. אבל הדבר שהוא קשור לשליטה, הוא קשור למצב של חוסר שליטה. חוסר שליטה זה משהו שקשה להכיר אותו. זאת אומרת, ילד מתרגל, ילד כמו מתרגל לזה, כמו שדיברנו מקודם על מישהו שפוצע את השפתיים שלו. ילד שמתרגל בתסכול לשבור משהו, אז הוא יעשה את זה כל עוד, הוא צריך משהו מאוד כואב כדי להפסיק את זה. ולכן הוא צריך 1,000 פעמים להזכיר לו, אתה עשית את זה, החיים לא ממשיכים רגיל. לא, לא, אתה משלם על זה. וזו הדרך היחידה עכשיו, אני חייב להגיד שבאים אליי הורים למרכז הילד ומשפחה, אני שואל אותם, אולי מישהו מההורים עושה ככה? כלומר, אם מישהו מתעצבן וזורק דברים, יכול להיות?
אז אצלי ממש לא, אני באמת לא יודעת מאיפה זה בא, אני לא מכירה כזה דבר.
אז אוקיי, יפה, אז קודם
כל זה... ילד גם הדין מאוד בחוץ, הוא באישן מדי
אפילו. יפה, אני מאוד שמח, קודם כל, צריך להבין שאם ההורים עושים את זה, אז זה אומר שהם מחנכים, הם מחנכים את הילד לעשות את הדברים הללו. ועליהם להתעצבן על זה שהילד מחונך, הוא ראה את אבא או אמא שלו מתוסכלים ומתעצבנים, ו... הם זורקים דברים, אז הוא לומד איך עובדים. עכשיו, את שואל אותי איך ילד עדין עושה את זה, פשוט מאוד. הוא, זה ניסוי ותהייה. הוא למד פעם אחת, הוא ראה, בטעות הוא זרק משהו, ופתאום הוא ראה שכולם נבלים או עושים מה שהוא עושה. יוצר איזה צומי לפעמים, אפילו שלילית. אז הוא יעשה את זה. ויש גם ילדים כאלה, יש ילדים עם נטיות להתעקש, להתאמת, לממש סיפוקים, זה גם סוג של מימוש סיפוקים. אי אפשר לדעת איך זה הגיע, אבל אני יודע איך להוציא את זה. ולהוציא את זה זה רק על ידי אנישה משמעותית. זאת אומרת, שוב, לא מכות, לא צעקות, אבל במשך כמה ימים להגיד לו מה שאתה עשית, אנחנו לא נעבור על זה. אם זה עובר, הילד יעשה את זה שוב פעם בוודאות גמורה. אם הילד נורא מפסיד על זה, ככל שילד מפסיד על זה, וככל שילד אפילו סובל, עכשיו אנחנו לא אוהבים שילד שלנו סובל, אבל הסבל שיהיה לו מההתנהגות הזאת, היא פי מיליון מהסבל של האנשים הקטנים שניתן לו. אנחנו פשוט נגיד לו, אתה לא מקבל קרטיב, ואתה לא הולך עכשיו למטה, אתה זרקת, לא זורקים אצלנו דברים, לא שוברים אצלנו דברים, שברת, תשלם. ואתם תראו, אני תמיד אומר, נותן לאנשים חודש אחד, שבהם באופן עקבי על כל מעשה ישלמו, הילד גומר, הוא חוזר להיות הילד העדין שהוא.
סליחה שאני שואלת, אני יודעת שאונס צריך להיות קשור למעשה, אז נגיד, הענשתי אותו עכשיו שהוא לא, אני אצלנו מקבלים דוגמה, מנה אחרונה, מי שאוכל יפה בסעודת שבת, הוא לא התנהג יפה, באמצע הסעודה התחיל להשתולל וכו', הוא לא קיבל את המנה האחרונה שלו. אז להמשיך את זה גם אחר,
לא, כי התנהג לא יפה, זה לא אומר להמשיך את זה. אני מדבר עם התנהגות חסרת שליטה, אני מקווה שהבנת אותי.
כן, הוא זרק דברים, זרק את כל הקליקסים.
זרק כאילו... דברים, אז אנחנו נקשר לו את זה. אנחנו כל פעם נקשר לו. נגיד לו, אתה זוכר שאתמול זרקת קליקים? תראה, לא רק ששילמת את זה, ולא רק ששילמת את זה, עכשיו אתה משלם, ואתה תמשיך לשלם עד שאתה תבין שדבר כזה לא עושים. ואז מפסיקים אחרי כמה ימים, וקורה עוד פעם, ויקרה עוד פעם, ואז עוד פעם. לי היה כלל של נקרא חוף אל חוף. זאת אומרת, שילד היה... ובדיוק רק על איבוד שליטה. איבוד שליטה, אגב, זה הבעיה הכי... אגב, אני לא מאמין באיבוד שליטה. כי עובדה שאנשים, הוא לא עושה את זה בחוץ, הוא עושה את זה בבית. זה איבוד שליטה בשליטה. לכן הענישה כן עובדת על זה. זה עובד על התודעה, הענישה הזאת. זאת אומרת, מה שקורה זה ש... אני הייתי ילד, למשל, שהיה תור שלו במחשב, הוא לא הסכים לפנות את התור שלו. והוא היה זורק את כל המקלדת וכל המתעצבן. כדי לגמור את זה, כל פעם שהיה כזה דבר, שבוע אתה לא נוגע במחשב. עכשיו, זה שבוע, זה אומר שמי, נגיד, 3.41, עד שבוע הבא, ב-3.41, אתה לא נוגע במחשב. עכשיו, זה עונש מאוד מחשב, הוא מיילל והוא מבקש, ואנחנו מחבקים אותו ואומרים לו, כל טוב יפה, אבל אתה לא תקבל, כי אצלנו לא זורקים דברים. אתם תראו שאחרי הוא יחזור לזה, אחרי יהיה לו איזה שבועיים שהוא לא יעשה, ואז הוא עושה זה עוד פעם, ואז עוד פעם עושים לו שבוע מחוף אל חוף. בערך אחרי פעמיים, שלוש כאלה, הוא יתחיל ופתאום יעצור את עצמו, פתאום יזכור איזה סבל יש לו על זה. זה מאוד דומה גם לענישה של נהיגה. בענישה של נהיגה, אנשים, למשל, פעם היה הנושא של חגורות, אז פעם זה לא היה חובה, ואז יום אחד עשו את זה חובה, ממש בחוק, ואני זוכר את עצמי ככה, לא מקפיד על זה, ואז פעם חטפתי יום אחרי יום, באותו סיבוב, באותו מקום, דוח. מאז אני מכנס האוטו, זה מיד, זה הענישה הזאת. עכשיו, הדוח הזה, זה ממש סיכן לי את הרישיון, דבר אותך לפני 20 שנה, וזה לימד אותי, זה חינך אותי, זה לא היה כאב, זה היה כאב ענק, גם, עזוב הכנס, הרישיון תדעו לכם, המקודות זה יותר כואב מאשר הכנס, ובאמת אנשים גם שקבלים שלילה, הם מדווחים, שזה משהו שמשפיע עליהם, אתה באמת סובל. כשאתה סובל, אתה לומד לשמור, זה הכל.
עכשיו, האם זה נכון באמת, אם הוא עכשיו בעיבוד שליטה, כמו שקראתם לזה, הוא משתולל, להכניס אותו לחדר, ולא לתת לו לצאת עד שהוא יירגע?
אני מאוד בעד זה, אפשר, בעיבוד שליטה אני...
פעם שמעתי את זה ממכם, אבל ראיתי שניסיתי לעשות את זה כמה פעמים, אבל אני חייבת כאילו לנעול את החדר, ואז הלב שלי כבר לא נותן, כאילו ילד קטן, למרות שאני אומרת מאחורי הדלת, ואני אומרת לו, כשתרגע, אני אשמח לפתוח לך, כי אצלנו בבית לא משתוללים ככה. ככה אני אומרת, אבל הוא שורק, תורק.
מותר גם...
אני לא יודעת אם זה נכון או לא.
לא לשים לזה, לא לשים לזה. ושיתרו כמה שהוא רוצה, אבל את העונש אנחנו ממשיכים. וגם במקרה של חוסר שליטה של משתולל, מותר לעשות לו ריסון. שריסון זה חיבוק במשך רבע שעה תמימה, עד שהוא נרגע, רבע שעה תמימה, אוקיי?
מה שאתה אומרת? לא הבנתי.
זה מותר, תבררי, אני לא יעריך כי אנחנו מעריכים פה, אבל לנושא של ריסון זה מותר על פי החוק, ילד שמשתולל ומה שמזיק לעצמו ולאחרים ולחפצים, מותר בעיקר עד גיל 8 וכאלה, או להשכיב אותו על הרצפה כאילו וממש לחוז בו, או לחבק אותו חזק, מרמה שהוא לא יכול לזוז, והוא צריך במשך רבע שעה, לא, גם כשהוא בא ואומר, טוב, אני ילד טוב, לא לשחרר אותו. לחכות רבע שעה כשהוא שקט. וגם אחרי 14 דקות, הוא עוד פעם התחיל להשתולל, עוד 15 דקות. זאת אומרת, לא צריך לעשות את זה יותר מפעם, פעמיים בחיים. כדאי ללמוד, לא לעשות את זה ישר, ללמוד איך עושים ריסון. זה לא אלימות, זה לא מכות חלילה, זה רק לתפוס את הילד ולהגיד לו, אתה בשליטה שלנו. אנחנו יותר חזקים ממך, אנחנו אפילו מחבקים אותך, אבל אנחנו שולטים במצב, ואתה לא תשתחרר רק מתי שאנחנו נחליט. לא אומרים לו רבע שעה. אומרים לו, אנחנו נחליט מתי, ובשעון הפנימי שלנו, אנחנו מסתכלים רבע שעה שהוא רפוי. כלומר, לא מתנגד. מתנגד אפילו ב-14 דקות, מתחילים עוד פעם את הרבע שעה. זה נראה מסובך, אבל פעמיים תעשה את זה, שעה תשקדיש לדבר הזה, לא צריך שעה גם. אתה תראה את הילד, נהיה צייטן יותר. שוב, אנחנו לא בעד אילוף, אבל הנושא הזה של חוסר שליטה, הוא אביא כל חטאת, הוא יוצר האלימות, הוא יוצר הסיפוקים מיידיים, הוא יוצר את כל הדברים הקשים שילדים מתפתחים בהם.
בסדר גמור, תודה רבה לכם. תודה.
אנחנו, הטלפונים שלנו זה 03-593-93. יש שיר חדש של מישהו שהיה פעם תלמיד שלי, שלום ברנהולץ, והשיר שלו נקרא שמעת תפילתי, זה גם קשור לאלול, שיר מיוחד מאוד, היה לו שירים, מי שמכיר. עכשיו, בעצם שמעת תפילתי זה שיר ידוע של שמשי סגל, שהולחן בבני תורה, שיר שאנחנו לפחות בבית שרים אותו כל שבת. שמעת תפילתי זה שיר, ושמשי סגל זה דמות מאוד מאוד ידועה, ומי שלקח את זה ואיבד את זה מחדש זה אלי קליין ואיצי ברי. האמת, אני סקר לשמוע שמעת תפילתי. 03-593-93.
שימו תפילוסי השם ושבוסי הזינו וילדים עושי ילדכרה תחרש כי גרונו יחיד מוסי ילד חרש כי גרון אויכי
סופר חיים ולדר
כל חיים תמיד איתי
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים להורים יש אופציה אחת חינוך ממלכתי קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע ללמוד תורה לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622 1-750-6622
אוף, משעמם לי.
אז הוא היה לבד.
מה בדעון? הוא היה עם עצמו.
משמחי לב, תיאטרון יהודי במבצע מיוחד לימי הקורונה.
זה רעיון מדהים.
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי וטובי השחקנים אצלכם בבית.
בלי חוכמות.
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
03-909-2124.
את התשדיר הזה יצטרכו לשמוע פעמיים בכדי להאמין. מרצדס ספרינטר חדשה עם 20 מושבים במבצע מדהים. 4 שנות אחריות, טיפולים וביטוח חובה מתנה, כל האבזור היוקרתי, עד 100% מימון, והכל במחיר ואיכות שרק ביג'י מוטורס יכולים להציע. התקשו עכשיו כוכבית 2110. כן, כוכבית 2110 לספרינטר חדשה במבצע.
אתם קוראים עיתון, אבל מה שמעניין אתכם זה המודעות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111 פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111
מצטיינים, בואו לקבל יותר בפחות. הצטרפו למגוון מסלולי לימוד מהירים לתואר שני במכללה ירושלים ותקבלו תואר ששווה יותר בפחות זמן. תואר שני בהוראת מחשבת ישראל ותושב"ע, בניהול וארגון מערכות חינוך ובהוראת המדעים והמתמטיקה במשך שנה עד שנתיים בלבד. במכללה ירושלים מערך מלגות רחב, ליווי ותמיכה אישית ומסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים ולהרשמה חייגו 02-6750 938.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
אנחנו חוזרים לעצות מהחיים, אנחנו עם אורי כהן הטכנאי ועם שלומי פולק המפיק. הטלפונים שלנו זה 03-593-93, ואנחנו עם מאזינה נוספת. ערב טוב.
שלום.
שלום.
האמת היא, קודם כל אנחנו רוצים להגיד שאנחנו ממש נהנים מהתוכניות, במיוחד שלך, של חיים ולדר, ממש נהנים. עכשיו אני ניצלתי קצת את ההזדמנות למקום אחר. אני יודעת שהרבה מאזינים מקשיבים לתוכנית, ואני שאלתי אם זה אפשרי. אנחנו פשוט קבוצה של בנות שעושות תהילים, כל אחד פורט רק פרק אחד, ואנחנו שמים בצורה הזאת ספר. השאלה אם זה שייך לפרסם את הטלפון שלי, כל אחד קורא פרק אחד במשך שנה, אם היא מפספסת לא קורה כלום, היא משלימה.
בסדר, למה לא?
תוכנית ששומעים אותה הרבה אנשים.
אוקיי.
הטלפון שלי זה 052-715-2218. אני חוזרת, 052-715-2218. ממש תודה רבה על הכל.
אוקיי. אנחנו אפס, אנחנו הטלפונים שלנו, בניגוד לטלפון שעכשיו זה, שהוא לאמירת תהילים וחשוב מאוד, 03-593-93-93. אנחנו נמצאים ככה בתחילת השנה, וכבר היום היה לי כמה מקרים באמת של קושי לחזרה של לחזרה של ילדים לבית הספר, ילדים בעיקר אחרי חופשה ארוכה. יש כאלה שנהנים לחזור, אבל תמיד יש מיעוט שלא כל כך רוצה לחזור. ומה שאני מציע באמת מאוד 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 חשוב, לא לוותר בשום פנים ואופן על ההליכה הזאת. זאת אומרת, מותר לראות יום, לתת לבינם יום, גג יומיים, אחר כך בכל מקרה ילד לא יכול להיות בבית כאשר יש בית ספר, ותשמעו את זה, זה אחד הדברים הכללים הכי חשובים בעיניי החינוכיים בנושא של הגעה ללימודים וביקור סדיר. אנחנו עם מאזינה נוספת, ערב טוב.
שלום
מרם,
רציתי לשאול
שאלה
בדיוק על הנושא הזה. הבת שלי בסוף שנה שעברה הייתה בכיתה ב', לא הייתה מוכנה ללכת לבית הספר. ממש, כל בוקר הייתה קמה ועושה איתי מלחמות. קראתי את הספר, ילדים מספרים על עצמם האחרון שעשה, וקראתי שם באמת שצריך לשלוח את הילד לבית הספר. שלחתי אותה.
קוראים לסיפור הזה, נדמה לי. וואה, אני צריך לזכר. היום בדיוק הראתי את זה לאיזה הורים, אבל שכחתי שוב את השם של הסיפור. אני אחשוב, אוקיי. אבל בכל אופן, ילדים שמים 12, סיפור אחרון. כן, תמשיכי.
כן, כן, בדיוק. הייתי הלכת בית הספר, והסתבר לי בחופש הגדול, התחצפה שם המון. היא הייתה נשלחת הסגנית ולמנהל פעם אחרי פעם. היא מרידה את כל הכיתה נגד המורה שלה, והיא לא אמרה לי שום דבר. והיא הייתה מאחרת בכוונה, כדי להרגיז אותי ואת המורה. ואיכשהו הייתה מסתדרת עם בנות מכיתה שכתבו לה פתקים. אני מאוד כאב לי בחופש שככה התוודעתי לסיפור, ורציתי גם לדעת למה היא לא סיפרה לי, כי אתה מאוד מעודד לספר את הילדים לספר להורים, ואני אמא שמאוד מקשיבה. אבל היא סיפרה לי את זה רק בחופש, לא בזמן של הלימודים בעצמם. והסתבר שהילדה סבלה שם, לא היה לה שם טוב. ולא רק שלה לטוב, היא התחצפה, היא מרידה את כל הכיתה נגד המורה שלה.
טוב, אז קודם כל, בכמה ילדה?
בת
8. תשמעי, אפשר לקל, אם זה פעם ראשונה, אפשר לשים את זה בתור משוגות נהורים, מה שנקרא. אבל כדי שזה לא יחזור על עצמו, אני מציע לך לעשות מה שאני הייתי עושה, אילו ילד שלי או ילדה שלי היו עושים דבר כזה. זה באמת משהו שאי אפשר לעבור עליו בסדר היום. ולכן את תודיעי לילדה שבפעם הבאה שהיא תעשה דבר כזה, וזה לא על כל דבר, אני מזהיר את המאזינים לא לעשות את מה שאני אומר עכשיו לכל דבר שילד עושה, בעצם, לא, בעצם זה לא לעשות, אני אסביר מיד. אנחנו צריכים להזהיר את הילדה שבפעם הבאה שהיא תעשה דבר כזה בשביל להרגיז את המורה או ללכת נגד המורה, את ובעלך תלכו לכיתה, תדפקו שם, תיכנסו, תדפקו חזק על המורה, הכיסא, על השולחן של המורה, ותגידו לכל הבנות שאתם מוכים בילדה שלכם, אתם מתביישים בה שהיא עשתה דבר כזה. עכשיו, אתם לעולם לא תעשו דבר כזה, כן? אבל ככה אתם תאמרו לה שזה מה שאתם תעשו. עכשיו, והיה, אתם תגידו, תדעו לך, אנחנו נלך, אנחנו לא רוצים ילדה שתגדל בצורה כזו, כי זה בעצם סוג של מושחתות לעשות דבר כזה, למרות שבגיל כזה שיהיה ברור, אף אחד לא מושחת, כן? אבל אם אנחנו לא עוצרים את זה, נורא חשוב, הורים יקרים, שמתאורים התנהגות מושחתת אצל הילדים, לא להגיד להם, אתם מושחתים, זה דבר שאסור להגיד לילד. אבל עלינו לדאוג שההתנהגות הזאת לא לחזור לעולם. ויש הבדל בין מעשה קונדס חד פעמי לבין משהו מתוכנן והיטב עם כיתות ח', ילדה בת 8 עם כיתות ח', נשמע לי מאוד מאוד רע, וגם זה גם כולל מכתוב לפתקים, זה סוג קצת מאפיונרי טיפה. עכשיו, לא להיבהל. זו ילדה שהיא תהיה, היא תהיה גם מנהלת בית ספר. זה לא נורא, לא, זה לא מבטיח שחלילה יהיה לה, יצא מן המשורה. אז זה נורא תלוי בנו שאנחנו נעצור את, את הקטע הלא טוב כאן. ולכן אנחנו נגיד לה את זה עכשיו במידה, והיא מנסה אותנו עוד פעם. אנחנו נסכם מזה עם המורה, אנחנו נגיע למקום, נדפוק חזק. אבל כאן יהיה שילוי בעלילה, המנהל, המורה תצא מהכיתה, ותתחנן לפנינו שלא נעשה לה את זה. אם הילדה היא תיכנס, הילדה תראה את המסע שאנחנו מתים להיכנס ולצוק עליה לפני כולם, והמורה מצילה אותה. ואז אנחנו יוצרים הרתעה מאוד מאוד גדולה. הילדה צריכה להבין שדבר כזה יעלה לה ביוקר, מה שנקרא. היא לא תרוויח ממנו שום דבר, היא רק תפסיד ממנו.
אז יפה מאוד, והיא יודעת שזה התגובה שלי מאוד מאוד חמורה, או לא ברמה הזאת, אז בגלל זה לא סיפרה לי כלום, רק בחופש, כמה חודשים.
היא לא תספר, ילדים לא מספרים דברים רעים לילדים, להורים שלהם, מה לעשות?
אז איך אני
יודע
שזה מה שקורה?
תהיה במורה, תהיה, קודם כל, לעצם זה שילדה מאחרת, זה לא, היא לא צריכה לאחר. ובאמת, תראי, אנחנו לא יכולים לצפות מילדה שתספר לנו. החוכמה היא להיות בחיי הילד. לברר אצל המורה. המורה בטח יודעת את זה. כשילד עושה משהו, בוא נלמד אותה.
המורה בעצמה אין השליטה שלנו.
לא משנה, אין לה שליטה או יש לה שליטה, אבל יש לה ידע. היא יכולה לספר לך את זה.
אבל היא לא סיפרה לי את זה.
אז את תתענייני, תרים לי טלפון, תברי ב-144 טלפון של המורה, ותתקשרי אליה מדי פעם. ושהילדה תדע שאת מתקשרת.
זה לא עזר. האמת היא שהיא סיפרה לי שכשהיא הלכה לסגנית, הסגנית הייתה לטובתה ולא לטובת המורה. שזה הכי הפליא אותי.
טוב, אני לא יכול להבין דבר כזה. אני מצטער. זה כבר נפלט ממי. אז את מבינה שפה נסתתמו טענות. אני לא מאמין דבר כזה. הילדה אמרה שהסגנית?
כן, ככה היא אמרה.
הבנתי, סליחה, טעיתי. קשקוש בלבוש, הבנת? תרימי טלפון למסגנית ובוא תרימי עם היא. הסיכויים שהיא הצדיקה אותה זה כמו הסיכויים שהיום יום שלישי או חמישי. בסדר? אין כאלה סיכויים. את תראי, אז עוד משהו תלמידי, את יודעת מפה הבעיה? את קצת תמימה. לא, אנחנו צריכים לדעת, איזו ילדה מניפולטיבית וחכמה. תהיה קצת חכמה, בבקשה, ותצמיע עין אחת כל פעם שהיא אומרת משהו. היא הצדיקה את אותה עליי מורה, נראה לך?
האמת היא שאני הבנתי שהיו המון בעיות בכיתה, והרבה הורים היו נגד המורה,
הכל תופעי, הסיכויים שאפילו אני לא יודע מה, אז יעיפו את המורה, אף אחד לא יצדיק ילדה לפני מורה, כשהילדה עושה משהו לא טוב. מילא הילדה עושה משהו טוב, אבל הילדה מודה שהיא עושה משהו לא טוב, אז מי יצדיק אותה? תסבירי לי, שאני מבין.
הבנתי, אז עכשיו, אם היא מספרת לי משהו כזה, היא יודעת שאני... אבל למה שדבר לספר לי בכלל סיפורים? למה שילדים יבואו לספר סיפורים להורים שלהם, אם הם יודעים שההורים אחר כך הם יגרו בהם?
הנה, התשובה היא בדיוק זאת, הם יודעים שהם לא. עכשיו בואי נלמד אותך, כל הילדים באים מספרים סיפורים להורים שלהם. והם צריכים רק דבר אחד. צריכים את המבט הזה של האמא, את המבט הזה שאת, אגב, אני בכלל לא בטוחה שהמורה הזאת, כמו שאת אומרת, הילדה מספרת לך. ילדים יודעים לספר כל מיני סיפורים. כן? ואנחנו צריכים לקחת זה ברבון מוגבל. ילד יודע להדליק את ההורים שלו על המורה. וילד יהיה מוכן לשלם מחיר מאוד כבד בשביל שהאבא שלו, אמא שלו, ירימו גבר, יסתכלו אחד על השני ויגידו, מי מכניס את המורים כאלה? מי מעסיק אותם? כזה משפט, זה לחם של הילדים. הילד, מה שאת מרוויחה, שהילד הפסיד את המורה שלו. אני יכול לספר על עצמי, שאני הייתי די שובב, והיה מורה שפגע, הרביץ לי, בסדר? ואני באמת שיגעתי לו את השכל, ואז היו מרביצים, זה היה אחרת, זה לא, הוא לא הרביץ לי כל חזק, לא משנה, אבל זה פעם ראשונה, אני זוכר שחזרתי הביתה, וסיפרתי להורים שלי שהרביץ לי, ואז שמעתי את אמא שלי, שזה פעם ראשונה אמרה לאבא שלי, איזה מין מורה זה, מה פתאום מעסיקים אותו? תקשיבי, אני אותה שנה לא למדתי כלום, והפרעתי למורה הזה, ועשיתי לו בלגן, הייתי מת שירביץ לי עוד פעם, כדי שנוכל לספר להורים שלי, אני זוכר את זה. ואני עברו מאז, לא יודע, 40 ומשהו שנים. הייתי בן 7, 8, הייתי בן 8, כיתה ג'. ואני זוכר את זה כמו היום, איך אני חיכיתי לספר משהו, כי לא קיבלתי את המבט הזה של ההורים שלי, היה שווה לי הכל. וההורים שלי היו כאלה שמצדיקים מורים, ופעם ראשונה שהם לא הצדיקו את המורה, והנה התשלום, אני שילמתי על זה, למה? המורה נשאר מורה, אבל אני באותה שנה לא למדתי כלום. והפרעתי.
אז תמיד להצדיק את המורים, תמיד להצדיק את המורים?
לא, לא, לא תמיד להצדיק למורה, לא תמיד להצדיק את המורה, והיום גם אם אומר מרביץ בכל מקרה לא להצדיק, אבל אתם יודעים מה? בואו נספר לך סיפור אישי. והוא קשור לבני צביקי, זיכרונו לברכה, והוא שאל לי לספר אותו, אז אני אספר. כשהוא היה בכיתה ב', יום אחד הוא חוזר הביתה, והוא אומר לי, המורה רוצה לדבר איתך. אז אמרתי לו, על מה? הוא אומר לי, אני דיברתי באמצע שיעור. אז חשבתי לעצמי בלב, נו, דיבר באמצע שיעור כבר. ומה, מה, קרה עוד משהו? הוא אומר לי, כן, נתן לי סתירה, הוציא אותי החוצה, ואמר לי שתבוא. וואו, אמרתי לו, לא, אמרתי לא. חשבתי בלב שלי ואמרתי לאשתי, מה הולך פה? הוא דיבר באמצע שיעור, כולנו מדברים באמצע שיעור. על זה נותנים סתירה, מפעים הביתה, קוראים לי. ואני באמת, גם צביק היה מאוד אמין, אז ככה לקחתי את זה כמות שהוא, לא... הוא היה גם הבחור שלי, לא... זה... הגעתי למחרת לבית ספר, אני אהיה המורה יוצא מהכיתה, ואני אומר לו, מה הסיפור? בלי ביקורת, אני שואל אותו. אז הוא אומר לי, בוא תשמע מה היה. אבל צביקי יושב בשולחן מולי. ככה ממש, השולחן הראשון, הספסל הראשון. והוא מדבר עם החבר שלו, הוא אומר לי, זה קורה. ואני אומר לו, צביקי, תפסיק לדבר. וצביקי, בלי להתבלבל, אומר לחבר שלו, תמשיך את המשפט. כאילו אני לא קיים, אני מבוטל. אמרתי לו, צביקי, יצא החוצה. צביקי קם, יצא החוצה, ודרק את הדלת, אומר שהבניין נזדעזע. אז יצאתי, נתתי לו סתירה, ואמרתי לו, לך תקרא לאבא. אני אומר לו, אוקיי, הבנתי. אני קורא לצביקי, אני אומר לו, אתה יודע, אני מאוד מאוד כועס על המורה, אני שומע שהוא נתן לך סתירה, אני כועס למה הוא נתן לך שתיים. ככה אמרתי לו. ואמרתי לו, זה לא הסיפור שסיפרת לי, זה לא שדיברת בשיעור ועל זה נתן לך סתירה ולקח בה חוצה וקרא לי. לא, לא, אתה התחצפת אליו. אתה ביטלת את המורה שלך, מה שאני מסביר לך שזה דבר הכי גרוע בעולם. ואחר כך גם כן עשית מעשה של... אמרתי לו, לא יקרה דבר כזה. ואני כועס באמת על המורה, למה הוא נתן לך אקסטירה? כך אמרתי. למרות שאני לא בהנמקות, אבל זה לא היה, גם לא היה משהו ש... אבל בזמנו, לא, מדובר פה גם לפני כ-20 שנה, שצביק היה בן 8, או באיזה 8 הוא היה? בן 7, לא משנה. אז זה היה... עכשיו, צביקי כל חייו אמר לי, אבא, תדע לך שזה, הגישה הזאת שלך, גרם לי שלא לי בעיות עם הורים. מדוע? כי ידעתי שאני אעשה מניפולציה, אבא שלי יעלה על זה. אז לא נתעסק עם המורים. הוא אומר לי, כשהיה מורה לא בסדר, ידעת לטפל בזה. נכון, וידעתי. ידעתי לבוא אליך, וידעתי שהסיפור שלי תואם את המציאות. אבל אף פעם כבר לא סיפרתי לך סיפורים. זה כבר לא עשיתי. והוא אומר, אני ככה אחנך גם את הילדים שלי. וברור שם יש לו ילדים, בני 9, בני זה, הוא הספיק לחנך לפחות את הגדול. מה שאני מנסה להגיד לך זה, אנחנו צריכים להיות חכמים. להיות מצד אחד, להגן על המורים, מצד שני, לא לתת להם, איך אומרים, ואוצ'ר, לעשות מה כחול או לעל רוחם. אבל עלינו, עכשיו אני אגיד לכם גם יותר מזה, גם אם ילד עשה משהו והמורה היה לו תגובה קצת חריפה, אני לא הייתי אומר לילד, תקשיב, עשית את זה. יכול להיות שהמורה באמת יגזים, אבל אני לא יכול, אני לא אבוא אליו. אם היית בא בניקיון כפיים, היית בא, לא עשיתי כלום, אתה זרקת משהו, נהיה טואלית באמצע שיעור, אתה מתפלא שהוא עשה לך ככה, שהוא יניש אותך, שהוא הוציא אותך מהכיתה, ככה הוא צריך לעשות, בשביל זה אני משלם לו. אז צריך להיות בזה חכם מאוד. זה, אלה דברים שאני בעיות החינוכי שלי, מלמד הורים גם לדעת לצנזר ואיך אומרים, לסנן נכון, את הדברים, כי ילדים יודעים לספר סיפורים להורים שלהם. ואני אסיים בזה עוד סיפור שבא אליי פעם בן אדם צעיר למשרד, ואומר לי, חיים ולדר, אני רוצה לספר לך סיפור מילדות שלי. ואלה הייתי ילד בן 9, פיקח, נחמד, בחיידר, חסידי. הוא אומר, היה לנו מורה, מורה קצת, מורה נחמד דווקא, אבל יש לו קטע אחד היה לו, שהוא לא היה נותן לצאת לשירותים באמצע השיעור. הוא היה אומר, תלכו לפני כן, אני כבר, הוא היה גם נותן, אפילו שואל לפני השיעור, מישהו לא יצא שיצא עכשיו, אבל בשיעור לא יצא. וככה, ואנחנו היינו זה, ומתעצבנים על זה, לא? יום אחד הילדים, ילד מאוד פיקח, מאוד אומר לנו, תקשיבו, מהיום אתם תראו שאפשר ללכת לשירותים. אמרו לו, איך? תחכו ותראו. אז מתחיל השיעור, עובר רבע שעה, הוא מצביע, אומר, מורה, אפשר ללכת לשורתים? הוא אומר, לא, אתה יודע שאי אפשר ללכת לשורתים אצלי. הוא אומר, מורה, אני צריך. אבל ילד עשה במכנסיים. הילד עשה במכנסיים, התחיל לבכות, ולמחרת כל ההורים הודיעו למורה שהמורה הזה לא יכול להמשיך. מה, ילד עושה במכנסיים, ככה, פה, שם. ואומר לי, תקשיב, המורה הזה פותר. והיינו 22 ילדים בכיתה, וכולנו ידענו שהכל שקר, ידענו שהמורה, הילד הזה, שהוא היה לילד סתני, עשה את זה בכוונה. הוא אומר לי, היום הוא לא דתי, הוא לא זה, הוא המשיך בדרך הזאת, אבל כולנו ידענו ושתקנו. כי בהיגיון הילדי שלנו, בסדר, נכון, ידענו, אבל מגיע לו למורה, כי הוא לא נתן לו שירותים, אז שישלם. הוא אומר, והוא שילם את המחיר. הוא אומר, אני מספר את הסיפור הזה, תעשה איתו משהו, כדי שידעו לפעמים גם לדעת שילדים יודעים לספר סיפורים. עכשיו, אני לא בא בשביל זה שלהגיד כל סיפור של ילד לא נכון. אני מציע להורים להיות חכמים. אני מבטיח לכם שאני תמיד ידעתי אם הסיפור הוא נכון או לא נכון. קודם כל, כי בדקתי, ובדקתי בצורה פתוחה, לא בקטע שאני לא מאמין לו, ולא בקטע שאני מאמין לו, אלא, אגב, בכל דבר. אם אתם הייתם יודעים כמה פעמים מגיעים לי סיפור במרכז עד ונשפחה, ואני שומע סיפור הפוך לגמרי מהצד השני, אין לכם מושג כמה. מאוד צריך להיות איזה סוג שדע, לשמוע את שתי הצדדים, לשמוע מה קרה באמת, וגם להיות חכם, להבין כל דבר, גם מה ההשפעה, גם אם מורה עשה משהו לא צודק, וגם אנחנו לפעמים עושים טעויות, כן? זה הכל. בסדר?
אז אפשר רק עוד שאלה קטנה?
אוי, היה לך תשובה ממש ארוכה.
היא לא רוצה לצאת מהבית, מגיע
10:08, אז אני אענה את זה אחרי הפרסומות. אני, כן, קודם כל מוציאים ילד, לא יודע, בכוח מוציאים אותו. ילד לא יכול להיות בשעה 8, אבל אנחנו נעשה פרסומות ונחזור לאחר מכן. אנחנו סיימנו את השיחה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד.
תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד לאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
את התשדיר הזה יצטרכו לשמוע פעמיים בכדי להאמין. מרצדס ספרינטר חדשה עם 20 מושבים במבצע מדהים. 4 שנות אחריות, טיפולים וביטוח חובה מתנה, כל האבזור היוקרתי, עד 100% מימון, והכל במחיר ואיכות שרק ביג'י מוטורס יכולים להציע. התקשרו עכשיו כוכבית 2110. כן, כוכבית 2110 לספרינטר חדשה במבצע.
מצטיינים, בואו לקבל יותר בפחות. הצטרפו למגוון מסלולי לימוד מהירים לתואר שני במכללה ירושלים ותקבלו תואר ששווה יותר בפחות זמן. תואר שני בהוראת מחשבת ישראל ותושב"ע, בניהול וארגון מערכות חינוך ובהוראת המדעים והמתמטיקה במשך שנה עד שנתיים בלבד. במכללה ירושלים מערך מלגות רחב, ליווי ותמיכה אישית ומסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים ולהרשמה חייגו 02-6750-9398.
11 ההצגות הטובות ביותר של עופר הלוי אצלכם בבית.
בלי חוכמות.
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
אנחנו עם, אנחנו פה בעצות מהחיים, כאן חיים ולדר, אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
הלו.
כן.
ערב טוב. רציתי לשאול, לגבי שתי הבנות שלי, יש לי שתי בנות, בנות 4 ו-5 בערך, שבדרך כלל, ברוב שעות היום, אז יש ממש משמעת בסדר, ילדות ממושמעות, גם בגן. ילדות כמו בספר, כמו שאומרים, אבל כשזה מגיע למיטה, זה נהיה קטסטרופה, כאילו במשהו שכבר העצבים כמה שמנסים להתאפק, זה אין, פשוט אי אפשר עלינו ככה שכבה שעה ומשהו, וכמה שאני מנסה להקדים את הכל ולהקדים ולהקדים, עדיין זה שעה, לא שעה לחוצה, זה שעה של עצבים, כאילו, ואני ממש מקפידה, ממש מקפידה להרדים אותם עם איזשהו סיפור וגם לא שירים כדי שלא יקפצו במיטות, ואני מנסה לעשות להם את זה הכי רגוע ולהיות איתם, אבל לא יודעת למה תמיד זה נגמר ברבל 9 אחרי התשת כוחות, כאילו, שאלה אם יש לזה פתרון, כאילו, איך אפשר להפוך את השעה, כי רוב היום הם ממש ממושמעות בהכל.
אני אגיד פשוט, את צריכה פחות להיות שם, לשים את הסיפור שלך, ואז הם צריכים להישאר במקום, ולא לצאת, ואם את יכולה, אני אפילו מאמין בהפעלה, כאילו ממש לעשות הסקת חשמל כזאת מסוימת, להגיד להם.
אז כל הבית שלי חשוך, חוץ מהמטבח, כל הבית חשוך, בשביל ההשכבה.
אוקיי, כאילו, ומה הם עושות?
אז או שהן לוקחות להם משחקים למיטה, אז אני מגיעה ונתנת להם רק משהו אחד, נגיד בובה או משהו.
לא, למה? למה?
כדי שירדמו עם משהו, שיחבקו איזה משהו.
Okay.
או שהן כל רגע נכנסות למטבח עם האם, כאילו, או שהלוך חזור. או שהן מדברות ביניהם וקופצות, כאילו. תמיד הן ימצאו תעסוקה. עכשיו, זה לא שהן לא עייפות, הן קמות לי, כאילו, אני רגע אני צריך לשלם על זה בבוקר.
תגידי לי, מה, יש אולי חדר נוסף שאפשר להפריד ביניהם?
רק את החדר שלנו, של ההורים, כאילו.
אז אני מציע להשכיב אחת מהילדות, רק אחת מהם בחדר שלכם.
בתור עונש כאילו, אז בזה
לא, בתור מציאות, בתור מציאות להפריד שיהיה פה בהשכבה, שיהיה פה בעצם שקט. עכשיו, לא לאפשר בשום פנים ואופן, כולל אפילו להזיר אותם שאתם תנעלו. לא לעשות את זה, אבל אפילו לעשות את זה לכמה דקות או משהו, אנחנו ננעל. אין לצאת. אין. אין, פשוט אין. להיות מאוד מאוד קשוח בנושא הזה.
אין שלא לצאת. קמים מאמין.
לא קמים מהמיטה. עכשיו, מותר שירותים פעם אחת, אם לא, תגיד, יהיה סיר לילה. סליחה שאני אומר את זה. אין כזה דבר.
אז זהו, אז אני, לפעמים אני אומרת, אני מחבא לכם את המנורת לילה בחדר. אז אני מחבא, ואז שרים, אמא, יש חושך. אז אני אומרת להם, אז תהיו בשקט כמה דקות. אבל זה כמה דקות.
מה זה כמה דקות? למה כמה דקות? מה כמה דקות? אז אם לא יהיו גם כמה דקות. אני מציע מאוד מאוד פשוט, אני חושב שהנושא הזה הוא באמת בעייתי, אבל מה שצריך, מה שעובד, אני הייתי מרשה לילדים, אני אומר לך מה שאני הייתי עושה. הייתי אומר להם את ששמו, אני יכול, כאילו אמרתי את זה לעצמי, אני יכול להכריח אותם להיות במיטה, אני לא יכול להכריח אותם לישון. בעיקר אם יש ילד היפראקטיבי, אז קשה לו פשוט להירדם. אז אני הייתי מרשה לו, אתה רוצה לקרוא, אתה רוצה, אתה, אבל בשקט. לא יהיה בשקט, לא יהיה ספר, לא יהיה זה, ולא יהיה מנורה, ולא יהיה חשמל, ולא יהיה שום דבר. ויהיה סגור. ככה אתה שולט על הסיטואציה. זאת אומרת, אני לא הכרחתי ילדים ללכת. מצידי, גם סליחה שאני אומר, אפילו עם ילד עד 11, לא יכול להירדם, אני לא יכול להכריח אותו להירדם. אבל אני כן יכול...
אז אתם לשחק במיטה.
לא, 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 שום משחק. או קריאה או כלום. אין משחק. ואין דיבור. דיבור, אז אין קריאה ואין ספר ואין כלום. ואתם לא ביחד. קריאה, אתה תעסיק את עצמך. ילד לא יכול להשתעמם. אתה יכול להעסיק את עצמך בקריאה בלבד, מנורה קטנה, מה, עד שאתה רוצה. כאילו, אני לא יכול להגיד לו לא, אבל אין דיבור. דיבור, אין קריאה, אין שום דבר, הכל אחורה. כמה ימים של קשיחות מאוד מאוד עם ההפעלה ועם הכללים האלה שהם נותנים, אני בפירוש לא הייתי יכול להכרח ילד להירדם, זה לא עשיתי. אבל כל הדברים האחרים, אוכל אין אוכל. הכי הרבה הייתי מביא לו, כיוון שילד אני רגיש לכן לאוכל, לחם עם לחם. לחם, זהו. או במיטה, לא במטבח, אין במטבח.
ולא להיות לאדם, כאילו, חושך וכל הזה.
לא להיות לאדם, לא להיות לאדם.
אבל מקסימום להפריד אותם?
כן, להפריד אותם ולהיות באמת, ולא להתעצבן, לא להתעצבים גם יוצרים שוב פעם את ה... זה עכשיו אפשר בפירוש, אם ילד עושה לנו דווקא, אנחנו מחר גם ניתן לו תגובה הולמת, הוא ישלם על זה.
אז זהו, לפעמים אני אומרת להם, כאילו, אני אומרת לשנייה למשל, כשאחרת אני אומרת לה, תראי איך, אני אומרת להם, אחרת לא תקבלי עוד משהו חוץ ממה שאני מזיע בבוקר.
אז את חייבת לקיים את זה. אנחנו חייבים לסיים את התוכנית הזאת, אז אני רוצה להודות לך, להודות לאורי כהן. אורי, את יודע שיש לי נכד שקוראים לו אורי. אורי מאיר. כן, כן. זה לשם צבי, כי המאיר והאורי, כי יש להם בן שקוראים לצבי, אז קראו לו אורי. ושלומי פולק היקר, ואנחנו מסיימים את השידור, להתראות בשבוע הבא בעוד תוכנית של הוצאות מהחיים. כאן חיים ולדר, לילה טוב לכולכם.
כל חיים תמיד איתי, כל